חז"ל אומרים, שלושה מקומות, אין אומות העולם יכולים לומר גזולים הם בידכם. כלומר, יש לכאורה שלושה מקומות שהם על פניו מוגנים מפני הטענה הזאת. מערת המכפלה, שיעקב, שאברהם אבינו קנה, בית המקדש, שדוד המלך קונה אותו, וקבר יוסף, שיעקב קנה אותו. ועל פניו, אם אנחנו מסתכלים עובדתית, אלה מקומות שיש עליהם מחלוקת מאוד מאוד גדולה. כלומר, אומות העולם, על פניו, לא יכולים לטעון גזולים, אבל על בית המקדש, על קבר יוסף, על מערת המכפלה, יש מאבק גדול. אלא בעצם, כל אחד ואחד מהמקומות הללו, יש בו יסוד של הסגוליות של עם ישראל. כלומר, אין אומות העולם יכולים לטעון גזולים, כי זה חלק מהמהות הפנימית של עם ישראל. ולכן יש על זה מלחמה. לכן על זה יש על זה מאבק. כלומר, מערת המכפלה, קבר יוסף ובית המקדש. זה שלושה מקומות שלכאורה נקנו בכסף. אברהם אבינו קונה בפרשה את מערת המכפלה. קבר יוסף נקנה על ידי יעקב אבינו. ובית המקדש נקנה על ידי דוד המלך. כלומר, לכאורה המקומות הללו, יש לנו שטר מחר. אי אפשר לעיתון גזול. אבל אנחנו רואים שעובדתית קורה ההפך. אלא אם אני מבין ששלושת המקומות הללו, הם משקפים יסוד סגולי של עם ישראל. ולכן דווקא עליהם יש מאבק. ואת המקדש, קבר יוסף, מערת המכפלה. ואני רוצה לנסות להבין מה קורה במערת המכפלה. הגמרא מסכת סוטה מתארת את קבורתו של יעקב אבינו. יעקב אבינו מת, יוצאים שיירה עצומה ממצרים בראשותו של יוסף, שהוא משנה למלך של כל האזור, ובאים לקבור את יעקב. והגמרא מתארת אותו מדרש ידוע, שכשמגיעים למערת המכפלה, מי עומד בפתח, מונע את הקבורה של יעקב אבינו? עשיו. עשיו בא ואומר, רגע, מה פתאום? יש, כל אחד יש לו שייכות, לי יש שייכות במערת המכפלה. אומרים לו, אבל אתה מכרת את הבכורה. מכרת את הבכורה ליעקב, איבדת את השייכות שלך במערת המכפלה. אז אומר, נכון, מכרתי את הבכורה, אבל לא מכרתי את מקום הקבורה. אומרים לו, אבל כן, רשום בחוזה. אומר להם, איפה החוזה? אומרים לו, במצרים. שולחים את נפתלי שירוץ לאבי, ובינתיים עומד יעקב אבינו בביזיון. תחשבו לעצמכם, אמצע הלוויה שלו. ואז חושים בן דן, הנכד, שחז"ל אומרים, הוא היה חירש, אבל הכוונה הרבה פעמים, במום חיצוני שמאיר שמיעה אחרת. לפעמים עיוור הוא סגין האור, הוא רואה יותר מאחרים. לפעמים חירש, הוא שומע פנימיות יותר מאחרים. חושים בן דן, שלא שומע את הוויכוח, שואל מה קורה? למה סבא מוטל בביזיון? אומרים לו, עשיו מונע. למה עשיו מונע? מתחילים להסביר לו, לוקח מקל, מוריד את הראש לעשיו, וקוברים את יעקב אבינו. למה עשיו רוצה למנוע את הקבורה? מה יש במערת המכפלה שעשיו מבקש לעצור? מה יש במערת המכפלה שיש עליה מאבק? הראש של עשיו מתגלגל פנימה, כן. הראש של עשיו מתגלגל פנימה, והוא כן קבור שם. שאגב, זה כבר רומז לנו. כלומר, המורכבות היא לא עם הראש של עשיו, עם הגוף של עשיו. אתה שואל מה ההבדל? מה ההבדל בין הראש לבין הגוף? אז באמת תכף ננסה להבין את זה. אבל למה הוא מונע?
למה
על פניו בא עשיו וטוען, רגע, מערת המכפלה שייכת למשפחה, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה. עכשיו, מי אמר שזה יעקב? מה פתאום? אני יש לי מקום במערה. אומרים לו, אני הבכור. אומרים לו, אתה מכרת את הבכורה. הוא אומר, בסדר, מכרתי את הבכורה, לא מכרתי את זכות הקבורה. אבל למה יש ויכוח על קבר? מה העניין? מה הסוגיה שם? צריך להבין שמערת המכפלה בעצם חושפת איזשהו יסוד פנימי של עם ישראל. איפה אנחנו פוגשים את זה? בצורה מופלאה, בסדר העבודה בבית המקדש. איך מתחילים את סדר העבודה בבית המקדש? מה הקורבן הראשון של בית המקדש? קורבן התמיד, תמיד של שחר. מתי מקריבים קורבן התמיד? עם הנץ. מחכים שיעיר היום, נץ החמה, קרני השמש הראשונות, ומתחילים את סדר העבודה. הגמרא במסכת יומה מתארת שזה קצת יותר מורכב. וככה המשנה במסכת יומה אומרת. אמר להם הממונה על הסדר של העבודה, צאו ראו אם הגיע הזמן שחיטה. לכו תצאו החוצה, תראו אם יש אור. ואז אם באמת הגיע אור, הרואה, התצפיתן אומר ברקאי. יש אור. ואז הגמרא מוסיפה שהיו מנהלים איתו שיחה. שואלים אותו, עיר כל פני המזרח עד חברון? הוא אומר להם כן. ולמה הוא צריכו לכך? אם הוא אומר יש אור, למה צריך פתאום להגיד לו, האור מגיע עד חברון? הגמרא מביאה איזה תיאור שפעם אחת, הלבנה עלתה והתבלבלו שחשבו שזה השמש, והקריבו ואחר כך הסתבר שזה עדיין לילה. כלומר, הגמרא מתארת שסדר העבודה בבית המקדש עלול להיות בלבול בו. מה זה הבלבול בין חמה ללבנה? זו שאלה גדולה. אנחנו יודעים שמבריאת העולם יש כבר מתח בין החמה ללבנה. הרי כשהקדוש ברוך הוא בורא את המאורות, באה הלבנה ואומרת איך אפשר שני מלאכים משמשים בכתר אחד. אי אפשר, גם אני וגם החמה. זה לא יכול להיות. מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? לכי ומעטי את עצמך. תהיה יותר קטנה. לכן הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא בורא את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אז רגע, אם זה שניים גדולים, זה לא אחד גדול, אחד קטן. אלא חז"ל מסבירים שיש שם המתח, בין החמה לבין הלבנה. תכף ננסה להבין מה זה. כשבאים להתחיל לעבוד בסדר העבודה בבית המקדש, אומרים לממונה, תבדוק שיעיר היום עד איפה? עד חברון. למה עד חברון? אז הרמב״ם אומר בפירוש המשנה, כדי להתברך בזיכרון חברון. כלומר, בית המקדש שהולכים לעבוד בו, אנחנו רוצים שהוא יהיה מחובר לאבות שבחברון, כדי להתברך. אומר הרמב״ם אותם, כדי להזכיר ישני חברון. כלומר, יש לנו זכות של האבות שלנו שקבורים בחברון. כלומר, סדר העבודה בבית המקדש מתחיל בבירור שיש קו אור שמחבר בין בית המקדש לבין חברון. כלומר, אם אני מתחיל לנסות קצת לגעת, מה יש במערת המכפלה? מה יש במערת המכפלה שרבים עליה עד היום? עד היום במערת המכפלה יש מריבה בין היהודים לבין הערבים. שנים שיהודים לא יכלו להתפלל במערת המכפלה. הבירור הזה מתחיל מיעקב ועשיו. בסדר העבודה בבית המקדש יש דרישה, תחבר רגע בבית המקדש לבין חברון. מה יש במערת המכפלה? אז המדרש מתאר איך אברהם אבינו מוצא את מערת המכפלה. בפרשה הקודמת, כשאברהם אבינו רץ להביא בקר שלושת המלאכים, שלושת האורחים, ואל הבקר רץ אברהם, אומרים חז"ל, רץ להביא בן בקר, ובן הבקר ברח. ואברהם אבינו רץ אחריו. עד איפה? עד למערת המכפלה. ואז נכנס אברהם ומצא שם אדם הראשון וחווה שוכבים על מיטות, וישנים ונרות דולקין עליהן, וריח טוב עליהן כריח ניחוח. אברהם אבינו פוגש את מערת המכפלה בזמן שהוא עושה את השליחות האלוקית שלו. בזמן שאברהם אבינו רץ אל הבקר, שם הוא מגלה את מערת המכפלה. והוא מגלה שבמערת המכפלה יש תכונה מיוחדת. מה יש שם? קודם כל הוא רואה שאדם וחווה קבורים שם. אבל הוא מריח ריח, ריח מסוים. אומרים חז"ל, אומר הזוהר, מה זה הריח הזה? אומר רבי קיסמא, מערת המכפלה סמוך לפתח גן עדן. אדם הראשון סולק מגן עדן. הוא עכשיו עומד להיקבר, הוא וחווה. איפה ניקבר? בדבר שהכי קרוב לגן עדן, שהכי סמוך לגן עדן. בשעה שמת החווה, בא אדם לקוברה שם, ושם הריח מריחות גן עדן. אמר, בוא נקבור אותה. התחיל לחפור. יצתה בת קול ואמר לו, דייקה, זהו, עד כאן אתה יכול לחפור. אני רוצה לסכם רגע עד עכשיו. מערת המכפלה, אנחנו רואים שהיא מחלוקת גדולה. היא בירור מאוד מאוד גדול של עם ישראל אל מול האויבים שלו. כשעם ישראל מתחיל להקריב קורבנות, אומרים לו, רגע, תחבר בין הקורבנות, בין בית המקדש למערת המכפלה. אם אני מנסה קצת להבין, כלומר, כדי שבית המקדש יפעל נכון, כדי שלא יהיה בלבול שם בין חמה ללבנה, צריך שבית המקדש יהיה מחובר למערת המכפלה. למה? מה יהיה שם? אז אנחנו יודעים שאברהם אבינו באמת יודע שזה המקום שהוא רוצה, עכשיו אנחנו מבינים למה, יש שם ריח גן עדן. אדם וחווה קבורים שם. אבל מה זה אומר? חז"ל מנסים להבין, וככה מפרשים מבינים, למה מערת המכפלה נקראת מערת המכפלה. אז יש כמה הסברים. למה היא נקראת מערת המכפלה? אחד, באמת, עלייה ובית. יש בית ויש עלייה. כאילו שני חדרים אחד על גבי השני. באמת ככה המערה בנויה. ויש הסבר נוסף, בגלל שקבורים שם כפולות. אדם וחווה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, כלומר כפולות. לכן היא נקראת מערת המכפלה, מישון כפולות. אבל בא הרמב"ן ואומר משהו אחר. אומר הרמב"ן, מצטט את רש"י, שרש"י באמת אומר כפולה כי זה בית ועלייה, אומר הרמב"ן, לא נכון. כי א', בפסוקים, איך היא נקראת? שדה עפרון, אשר במכפלה, כלומר היא נקראת שדה עפרון. והמקום הוא מכפלה, אבל היא לא נקראת מכפלה, היא נקראת שדה. אז למה? אומר הרמב"ן, אין טעם לבקש הסבר. אל תבקש הסבר. הרמב"ן כידוע, הרבה פעמים עוסק בעולם הסוד. וכשהרמב"ן אומר, אין טעם, פירושו של דבר יש טעם, אבל הוא טעם בפנימיות התורה. ולכן אל תבקש סתם הסברים. אבל הרמב"ן רומז לנו. אומר בבראשית רבה, נאמר שכפל הקדוש ברוך הוא קומתו של אדם. הוא כברו בתוכה. מה פירושו של דבר? שהקדוש ברוך הוא כפל את קומתו של האדם. כלומר, האדם הראשון בנוי כאילו במכפלה. כפול. מה כפול? מה הכוונה? בוא נזכר רגע ב... ייעוד של האדם הראשון. מה הייעוד של האדם הראשון? האדם הראשון נברא על ידי ריבונו של עולם. מה הוא צריך לעשות? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה? שהוא יעבוד את האדמה. מה פירושו של דבר שהוא נדרש לעבוד את האדמה? לעובדה ולשומרה. שם הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה הציווי שלך בגן עדן. מה הכוונה? ואדם אין לעבוד את האדמה, עדיין שום דבר לא צומח. מה הכוונה? לאדם הראשון יש תפקיד. להוריד את השמיים לארץ, לחבר בין שמיים לארץ, לייצר כפילות, מכפלה. יש שמיים ויש ארץ, אבל בואו נהפוך אותם לכפולים, לזהים, לחבר שמיים וארץ. אני רוצה קצת להעמיק ביסוד הזה. ברוך השם, של הדר גולדין, ברוך השם. מה פירושו של דבר לחבר שמיים וארץ? מה ייעודו הגדול של עם ישראל? ייעודו הגדול של עם ישראל הוא לא לגלות שיש אלוהים בשמיים. זה לא חוכמה. זה גם המוסלמים מסכימים. גם הנוצרים מסכימים. מה שעם ישראל בא לחדש בעולם, שיש הקדוש ברוך הוא בארץ. במציאות. כלומר, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבד אדם, זה כולם מסכימים. אבל להשם הארץ ומלואה, זה לא מסכימים. למה לזה לא מסכימים? כי להגיד שיש הקדוש ברוך הוא בשמיים, זה לא מחייב אותי. בסדר, הוא בשמיים, אני בארץ, מה אני עושה בארץ? מה שבא לי, מה זה קשור אליו? להגיד שיש הקדוש ברוך הוא בארץ, זה אומר שכל הפעולות שלי בארץ, צריכות להיות מחוברות לשמיים. זה כבר משימה אחרת לגמרי. זה משימה אחרת לגמרי. על זה המאבק שלנו. המלחמה הגדולה שלנו היא האם יש הקדוש ברוך הוא בארץ. גם על המלאק, מחות ימחה את זכר המלאק, איפה? מתחת השמיים. למה? מעל השמיים אין לנו ויכוח איתם. את הראש של עשיו אין לנו ויכוח איתו. יש לנו ויכוח עם הגוף. האם הגוף יכול להיות קדוש? האם הארציות יכולה להיות קדושה? האם אני יכול לגלות את שם השם מתוך המציאות? מתוך החיים, מתוך עבודה, מתוך גוף, מתוך יצר? או שלא? מה הנצרות אמרה? אפשר לעבוד את השם מתוך הגוף שלנו? לא, אי אפשר. לכן מה תעשה? תהיה נזיר. מה זה נזיר של הגויים? אל תתחתן, תחיה מבודד מחברה. כלומר, אין מציאות של קדושה בארץ, אין. יש רק בשמיים. אנחנו בארץ עד שנמות. ואולי אפילו כדאי לזרז. עם ישראל אומר ההפך. ההפך. היעד הוא לקדש את החיים. זה ההבדל שלנו גם בין האויבים שלנו עם מחשימם. הם חפצי מוות. למה? אני רוצה להיות קדוש, מה אני צריך לעשות? להרוג ולהרג. למה? אתה רוצה להיות קדוש? תקדש את החיים. תקדש את החיים. תהיה מוסרי, תהיה ערכי, תגלה את שם השם במציאות. תחיה עולם של מצוות. הנצרות ביטלה את המצוות. זה מה שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם במכפלה. הוא ברא אותו כפול, שמיים וארץ. ככה הוא גם ברא אותו. הוא לקח מכל חלקי האדמה, מכל קצות הארץ, ואז הוא נפח בו נשמת חיים. כלומר, האדם בנוי מאדמה ומרוח, מארץ ושמיים. לא רק במובן הטכני, במובן היהודי. מה הייעוד שלו? להיות שמיים וארץ. זה האתגר וזה הקושי. לא חוכמה להיות קדוש במנותק מארץ. זה לא מסובך. לא מסובך, אתה לוקח איזה קדוש טיבטי, הוא לא מדבר לשון הרע, נכון? הוא לא מדבר בכלל. הוא לא נופל במסע ומתן במסחר, נכון? אין לו רכוש. הוא לא נופל בסוגיות של הרעיות, נכון? הוא פורש. זה לא חוכמה. אצלנו, אדם שפורש מן הציבור, אין לו חלק לעולם הבא. מה פתאום? עתיד אדם ליתן את הדין על כל הנאה והנאה שיכל ליהנות ממנה בעולם הזה, ביתר ולא נהנה. יש לך תפקיד בעולם הזה. לקדש את המציאות, את החיים. לכן האדם נקרא כפול. עכשיו אברהם אבינו מקבל ייעוד. מקבל ייעוד לבנות אומה שתחיה את המגמה הזאת. איפה נקברים? במקום שבו אדם הראשון, מתוך שאיפה לחזור לגן עדן, לנקודת התיקון הזאת, שם הם נקברו. ושם אברהם נקבר. שם הוא קובר את שרה. מתוך הבנה שזה הייעוד, זה התפקיד. כשבאים להקריב קורבנות בבית המקדש, עלול להיות תקלה. לחשוב, אנחנו עסוקים רק בעולמות רוחניים. הכהנים הם איזה כהני קודש מנותקים מהמציאות. אומרים להם לפני שהם מתחילים את העבודה, תסתכל רגע שהאור מחבר בין בית המקדש לבין מערת המכפלה. תראה שאתה לא מתבלבל במגמה, בייעוד, שאתה לא חי חיים דתיים רוחניים שלא מחוברים למציאות. לפעמים אנחנו יכולים לראות אנשים כאלה. הם מאוד רוחניים, מאוד קדושים, אבל בין אדם לחברו הם לא שווים כלום. הם מאוד רוחניים, מאוד קדושים, אבל הוא מדבר עם אשתו בצורה מזלזלת. איך יש דיסוננס כזה? כשהוא מנתק בין שמיים וארץ. אתם יודעים, יש במבחנים שעושים לחיילים בצבא של עם ישראל, מי האיש הירא ורך הלבב והוא שב מהמלחמה, יש אמירה בגמרא מאוד מוזרה. מי שסך בין תפילה לתפילה, שב מאורחי המלחמה. מי שמדבר בין תפילין של ראש לתפילין של יד, אומרים לו, תחזור הביתה. מה זה קשור? מה, טעיתי, דיברתי בין תפילין של יד לתפילין של ראש, בשביל זה אני לא ראוי להיות לוחם? לא, בוא תבין. מי שיש לו נתק בין עולם האידאולות, בעולם האידאות, בעולם המחשבות השמימיות, לבין עולם המעשה, בין השכל, בין הרוח, לבין הבשר, לבין הלב, מי שיש לו נתק, הוא מסוכן. הוא לא יכול לצאת למלחמה. הוא לא יבין על מה נלחמים. זה המהות של מערת המכפלה. לכן יש לנו מאבק עם עשיו. מה עשיו אמר לי יעקב? מה הם רבו שם כבר בבטן של רבקה? אתה תיקח עולם הזה, אני עולם הבא. אומר עשיו, יעקב אבינו, אתה תהיה בשמיים, אני אהיה בארץ. נעשה נתק. אני איש צייד, אתה איש אוהלים. נתק. אנחנו לא חיים עולם של נתק. אנחנו חיים עולם של חיבור, של כפילות, של בית ועלייה, של סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. וואו, זה מאתגר. נכון, אבל זה הייעוד. אני רוצה ללמוד איתכם זוהר מופלא, שהזוהר מתאר שיחה בין רבי אלעזר לאביו, לרבי שמעון בר יוחאי. אמר, אי מארתה, לוי וכפילת, המערה הזאת היא לא באמת כפולה, שהיא נקראת מערת המכפלה? אז למה אם כן היא נקראת שדה המכפלה? זה שדה או מערה? מה זה? אלא ודאי, לב מארתה, היא ומכפלה ולב שדה, כי מכפלה זה לא זה ולא זה. אז למה? למה היא נקראת ככה? תראו מה אומר הזוהר. בוא תראה. תחה זה. ירושלים, כל ארה דישראל התקפל תחתוה. ירושלים, כל ארץ ישראל מתקפלת תחתיה. וירושלים קיימת למעלה ולמטה. יש ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ומה הייעוד של עם ישראל לייצר אחדות בין למעלה למטה? אגב, זה רמוז בשם ירושלים. כל המילים בעברית שמסתיימים ביוד מם בצורה הזאת, הם מדברים על דבר כפול זהה. ידיים, זה שני ידיים, זה אות. משקפיים, זה שני משקפים כפולים. גרביים, מכנסיים, אותו דבר. כלומר, זה שני דברים כפולים זהים. ירושלים זה שני דברים כפולים זהים. אם אתה לא הבנת את זה, לא הבנת מה זה ירושלים. אם אתה חושב שירושלים זה איזה סיר רוחני, אז לא הבנת מה זה ירושלים. ירושלים חייבת להיות למעלה ולמטה, אחרת זה לא ירושלים. אומר הזוהר, זה מערת המכפלה. כל ארץ ישראל התקפלה תחת ירושלים. וממערת המכפלה יש מין תעלה סודית שמחברת אל קודש הקודשים. כדי לייצר את הייעוד האמיתי של עם ישראל. כשאנחנו אומרים שיש מקומות שיש עליהם מאבק, פירושו של דבר יש רעיונות, בשורות של עם ישראל שיש עליהם מאבק. יש בשורה במערת המכפלה, יש בשורה בבית המקדש, יש בשורה בקברו של יוסף. כל אחד מהם צריך לימוד מהו. מערת המכפלה באה ללמד את היסוד של הכפילות, של ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, של אדם שנברא כפול שמיים וארץ. אגב, חז"ל מבטאים את זה בצורה נפלאה, גם דרך זה שהאבות נקראו תמיד בכפילות. כלומר, יש פעמיים שמזכירים בקריאה של הקדוש ברוך הוא את האדם, נוח, נוח. כל צדיק, אומר הזוהר, קראו לו פעמיים. אברהם, אברהם, יעקב, יעקב. אגב, חוץ מיצחק. יצחק, אומר הזוהר, אחרי עקדת יצחק, הוא בעצם נשאר רק עם נפש עליונה. עם קדושה מאוד מאוד אלוהה. לכן הוא לא יוצא מארץ ישראל. אבל זה היסוד של הכפילות. לכן תראו דבר מופלא, חז"ל מתארים שכשנחרב הבית, איך נחרב הבית? נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה. ומפתחות ההיכל בידם. ועלו לגג ההיכל ואמרו ריבונו של עולם. הועיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו המפתחות מסורות לך, וזרקום כלפי מעלה ויצתה כהן פיסת יד ולקחה מהם. ואמר הקדוש ברוך הוא, נשבע אני שאין אני נכנס לירושלים של מעלה עד שיחזור ויכנס לירושלים של מטה. כלומר, הדברים מחוברים זה עם זה. זה היסוד הגדול שמתגלה במערת המכפלה. אנחנו בנויים משני צדדים, מפנים וחוץ, מרוחני וארצי. וזה הבשורה הגדולה של עם ישראל. אגב, גם בתוך התפילה. מה התפילה הכי מאתגרת בתוך סדר התפילות של שחרית, מנחה וערבית? מה התפילה הכי קשה? איך? 18 יש בכל התפילות. אבל בין שחרית, מנחה וערבית, מה התפילה הכי מאתגרת? חז"ל אומרים, לעולם יהיה אדם זעיר בתפילת המנחה. אגב, גם מבחינת הזמן שלה, איזו תפילה תמיד אתה מפחד לפספס? מנחה. שחרית, בבוקר. ערבית, כל הלילה. שחרית, לפני היום, לפני שאתה יוצא לעבודה, לפני... ערבית, סוף היום, אין לחץ. איזו תפילה יש עליה תמיד לחץ? אומרים ככה במילתא דבדיחותא, שיהודי רגוע, זה יהודי אחרי מנחה פרווה. הוא שום דבר לא מלחיץ אותו. הוא סיים מנחה, הוא לא מחכה שש שעות, הוא רגוע. למה מנחה מלחיצה? עד כדי כך, שאומרים חז"ל, לעולם יהיה אדם זעיר בתפילת המנחה, שאליהו הנביא לא נענה, אלא בתפילת המנחה. כי מה תפילת המנחה? היא באמצע החיים. היא באמצע העבודה. היא מראה, הקדושה לא נמצאת בהתחלה ובסוף. נמצאת באמצע, באמצע החיים. לכן אגב, בתפילת מנחה אתה רואה משהו שאתה לא רואה בשחרית ובערבית. מקומות תפילה בכל מקום. בין מוסכים, באמצע סופר, במפעלים, כל מקום תפילת מנחה. שחרית וערבית, כל אחד מתפלל במקום המגורים שלו. מנחה היא כל כולה קודש פנימי של החיים. זה הכפילות. זה הביטוי לכפילות. אז זה המאבק. האם אנחנו אומה שמורידה שמיים לארץ? האם אנחנו אומה שמחברת בין עולם של מעלה לעולם של מטה? אז זה המאבק שלנו. האויבים שלנו, לא קשה להם כשאנחנו יהודים רוחניים. קשה להם כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל. אז המלאק מתעורר. המלאק מתעורר בכל פעם שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. כי הוא הולך להוריד קדושה לעולם. כשהוא חי בעולם שמימי, תהיה בעיה. איך האיראנים אמרו? אין לנו בעיה עם היהודים, יש לנו בעיה עם הציונים. זה בדיוק הנקודה הזאת. אין לנו בעיה עם היהודים מבחינה דתית רוחנית. יש לנו בעיה כשהיהדות הופכת ללאום, למדינה, למציאות ארצית, למוסר שיורד לארץ, למכפלה. על זה המאבק. זה סוד מערת המכפלה. הוא סוד שהרבה פעמים אפשר להתבלבל בו. אדם דתי עלול להתבלבל, אני חי בעולמות רוחניים. אתה בא לעבוד בבית המקדש, בוא תראה שהאור מאיר עד המזרח. עד איפה עד המזרח? עד מערת המכפלה. אל תתבלבל. אנחנו לא עולם, אנחנו לא עולם רוחני כזה, מנותק. אנחנו עולם מעשי של הורדת שמיים לארץ, של חיבור של המכפלה שהאדם הראשון נברא בה. שנזכה, בעזרת השם, ברוכים תהיו.